מרן רבי יוסף בחושן משפט סימן תו חו כותב שם בשם הגבוהות מימוניות על פי הירושלמי סוף פרק ח' במסכת תרומות שחייב אדם להיכנס בספק סכנה כדי להציל את חברו מבדי סכנה. למה? מסביר מרן, כאן ודאי וכאן ספק. אין ספק, מסביר מזה ודאי. אפילו שהוא מכניס עצמו בספק סכנה, ואדם חייב לקיים בנשמת לב מאוד למשותיכם, הואיל ויש כאן הצלה של נפש בישראל, וזה ודאי סכנה, האיש הזה נמצא בוודאי סכנה, חייב להכניס עצמו בספק סכנה, כדי להציל את חברו בוודאי סכנה. השאלות האלה הן שאלות יום יום כמעט אנשים שסובלים ממחלת כליות. הכליות שלהם רקובות ולא מתפקדות. האיש הזה מצפוי לסכנה. אין ספק שזה רק שמוח חולה שיש פה סכנה. האם מותר לאדם כלשהו מקרובה, מידידה, במכרה לתרום כליה אחת משתי כליותיו כדי להציל את האיש הזה בוודאי סכנה? האמת היא, כשאדם תורם אחת מכליותיו, לא ייבצר שייכנס בספק כלשהו של סכנה. עצם הניתוח, ההרדמה, הרבה פעמים קרו סכנות, ואחר כך הוא תורם כליה אחת משתי כליותיו. זה לא ודאי סכנה, יכול אדם להיות עם כליה אחת, אבל גם כן מי יודע מה שיהיה בשעת הניתוח. כי זה נקרא שמו כמו שמכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו מבדי סכנה. האם מותר הדבר הזה או לא? לצערנו היום בזמן האחרון תעורר היה יותר קשה. אלה שהם חולי כבד ועושים להם ניתוח מביאים תורם כבד חולי. מה זה תורם? אדם יכול לחיות בלי כבד? אי אפשר שאדם יתרום את הכבד שלו בשביל חברו. זה ודאי סכנה, וזה ודאי סכנה. וחייך כל מין, חיי חברך. מה, יתרום את הכבד שלו? אפילו אדם שהוא חולה במצבו אנוש, בימים ספורים הוא יכול לחיות, כל עוד הוא חי, עשו מגוע בו. המאמץ עם יציאת הנפש, אבל זה שופך דמים. כך הגמרא משנה בשבת, בדף קנון א', מה זה המאמץ עם יציאת הנפש? אפילו אדם שהוא גוסס, עוד מעט יצא נפשו. אם נוגעים בו, סוגרים לו את העין שלו, עושים מה שהוא, איזה תנועה בו, אז כאילו הורגים אותו באותה שעה. למה הדבר דומה? לנר שמן שמטפטף והולך, הולך לכבות. אתה נוגע בו נגיעה כזה כלשהי, תקף הוא כבד. אז כאילו זה הרג אותו. כל עוד הוא גוסס, הרי הוא חי לכל דבריו. ולכן, אם נוגעים בו, אז שלא הורגים אותו. ובכן, אדם למשל, נגיד שהוא נוסע בתאונת דרכים, והוא מצב אנוש. יש לו שעות ספורות לחיות. באים הרופאים, חותכים את הבטן שלו, מוציאים משם את הכבד, את זה קוראים אותו תורם. הבן אדם הזה מסכן ובלי הכרה, וקוראים אותו תורם. מה תורם? הוא אמר לך, תעשי לי שברך אני רוצה לתרום. לוקחים את הכבד שלו, ושותנים אותו בתוך אדם שהוא מסכן חולה כבד, כדי לעשות השתלה הזאת. זה לא לקשיבו. מבחינת ספק סכנה עבודה סכנה, זה כאן הורגים בשני נפשות ממש. הורגים את האיש הזה שנוגעים בו, כמו שאמרנו, כיוון שהוא גוסס, גוסס הרי הוא כחיית לכל דבריו, אז הורגים אותו. והמשפחה שלו הם לא בעלים עליו. יבואו למשל ההורים שלו, או האחים שלו, או אשתו, או קרבתו, ויחלמו שהם מסכימים לתרום. מי שם אתם את בעלים שלו? והנשמה שלו, כמו שתובע שמו, זה רק הקדוש ברוך הוא. אני שמלך והגוף פערך. מה הם יכולים לחתום? הבן אדם שאהבו אותו? בשביל שהם קרובים שלו? חלילה וחס, לא תהיה כזאת בישראל. הם טוענים, מדבר שהאיש הזה כבר הוא מת מוות קליני. כלומר, המוח שלו כבר דפק. גם הדפק אולי לא מרגישים בו. לפעמים גם פעמות עליהם לא מרגישים. אבל קרו כמה מקרים, אנשים שכאלה, אחרי תקופה מסוימת, חזרו עוד פעם ושבו להתאמן, ונעשו בריאים. אם כי, הגמרא אומרת, מסכת שבת דף פה, לגבי פיקוח נפש בשבת, מי שנפט עליו גל של אבנים ונקבר תחת הגל, אז מצווה להציל אותו, אפילו שעושה כמה מלאכות כדי להציל אותו. הוא קבור תחת ההריסות, תחת הגל הזה, ואפשר שיכולים עוד פעם לשים אותו כל עוד נפשו בו, ואחר כך יטפלו בו ויחיה. אז הגמרא אומרת, אפילו הוא ספק חי, ספק מת, אולי כבר מת, אפילו הוא ספק הוא היה גוי, ספק ישראל, על גוי לא מחייבים בשבת, ספק הוא פה, ספק הוא שם, לא יודעים בדיוק את המקום, מחללים עליו את השבת, לא מעין, לא ספק ספקה ולא שלושה ארבעה ספקות, שום דבר. נפשו של ישראל יקרה אצל הקדוש ברוך הוא, מחללים עליו את השבת, פצעו אותו וקחו מעליו את הגל, להוציא את ההריסות, הרבה פעמים קראו כדבר בחלול שבת דאורייתא, מביאים טרקטור, מפעילים אותו, מדליקים אותו, עושים כל מיני פעולות, יש בזה חלול שבת דאורייתא. מצאו אותו שם כשהוא מרוצץ, גולגלתו כמעט מרוצצת, בודקים אותו אם יש לו עוד רוח חיים באפיו, שמים, לוקחים איזה מרוצץ או קש קטן, שמים על יד האף, אם עוד נושים כלשהו, נשימה קטנה זו קטנת, סימן שעדיין הוא חי, אז חייבים לטפל בו. אם אין לו דופק וזו נשימה ולא שום דבר, הרי הוא כמת, לא יגיעו יותר. נגמר, האיש הזה מת. תורה אמרה לחלל שבת, להחיות באדם שהוא חי, הוא חי בהם ולא שימות בהם, אבל כיוון שמת, מת, מה לעשות? והגמרא מביאה ראיה מהפסוק, כל השם נשמת רוח חיים באפיו, מכאן שהרוח חיים היא נמדדת לפי אם יש לו נשימה או אין לו נשימה. זה דברי הגמרא. אף על פי כן, כתבו הפוסקים האחרונים של הדורות האחרונים, היום גם כשנמצא בצורה כזאת, יש סיכויים להחיותו. יכולים להנשים לו לנשמה מלאכותית, הנשמה מלאכותית, לקחת אותו לבית החולים, לתת לו איזה מכונות כאלה, לפעמים מכת חשמל, לפעמים עשוי לב, יש כל מיני דרכים כדי להשיב אותו עוד פעם תחייה. אז היום לא אומרים, כיוון שראו אותו בצורה כזאת, שאין לו דופק ולא נשימה, אז משאירים אותו, אלא חייבים עוד לטפל בו, לנסות, אולי יש תקווה שיצילו אותו. זה כתוב הפוסקים האחרונים. הווה אומר, כפי שכתוב, זה דבר שחור בבין לבן, כתוב בגמרא, כתוב בשולחן ערוך, אבל עם התקדמות הרפואה, יש התקדמות, בלי שום ספק. יש התפתחות טובה בענייני הרפואה. בדורות ההם לא יכולים לעשות את כל מה שעושים היום כדי להחיות אותם. יכול להיות, עד שעבור זעם, עד שעד תתאושש, והכתוב תחזור לו, ההכרה שלו. וכן, לכן בשביל זה נקרא שהוא עדיין כמו חי, דנים אותו כאילו עדיין חי. גם מה שכתוב בפירוש נמצא כהלכה בשולחן, בגמרא בשולחן ערוך, למרות הכל צריכים לעשות הכל כדי להציל נפש מישראל. ונקרא שמוע עדיין הצלה, יש בזה הצלה. כי אנחנו יודעים שיש שינוי במסיבות. הנה יש בגמרא למשל. תינוק שנולד בין שמונה חודשים, לא תשעה חודשים. ילד, תינוק שנולד בשבעה חודשים יכול להתקיים. או בתשעה חודשים יכול להתקיים. שמונה חודשים, הגמרא אומרת, באותה שעה הוא כבר חולה. עצם הדבר שלא יצא בשבעה חודשים, סימן הוא שהוא בן תשע. וכשיצא בן שמונה, עדיין הוא חולה. דינו כמת, אסור לגוע בו. כאילו הוא מוקצה, חתיכת מוקצה, אסור לגוע בו. בן שמונה, אסור לגוע בו, אבל הוא כאבן. ובכל זאת, אמא שלו סובלת מהחלב, שוחה ומניקה טוב, לפני הצער שיש לה בדדים שלה, סובלת מסכנה מהחלב המרובה שיש מדדיה, על ידי שהיא מניקה אותו, אפילו שהוא קצת מוצץ, אבל הוא כמו גמרא, אומר דינו כאבן לכל דבר. אפילו ספק בן שבעה, ספק בן שמונה, ספק בן שבעה חודשים, בן שמונה חודשים, ספק, כותב שוחה ערוך, אסור לגוע בו, דינו כמו מת לכל דבר. אלא אם כן נגמרו שערות וצפוניו, כך כתוב בשולחן ערוך. היום דבר ידוע, שיש אינקובטור, לוקחים את התינוק הזה, אפילו שהוא פחות משבעה, אפילו יותר משבעה, שמונה חודשים, שמים אותו באינקובטור, ואחרי זמן מסוים, הוא ברוך השם חי, וזה מעשים בכל יום. אם כי הדין הזה גם כן השתנה, לא לומר, זה הלכה פסוקה, בין שמונה הרי הוא כאבד. נכון, כתוב בגמרא, דיבת הטענה. היום ברוך השם עם הצפות הרפואית יש התפתחות לטובה. כשאתה שומע כזה שברוך הוא יראים חוכמתה לחכמים. אומרים בערבית אומרים רופא חכים. יראים חוכמתה לחכמים יותר חוכמה גם לרופאים. כמו שנותן חוכמה לתחכמים של התורה, נותן חוכמה גם ברפואה. אז יש התקדמות היום ברפואה. ולכן, בלי שום ספק, אפילו שהוא בן שמונה, לא דלים אותו כדיד מוקצה, כאילו כאבן, אלא לוקחים אותו סימפטום מאינקבטור, וחיו יחיד, ומעשים בכל גופי זה ככה. לכן, בכל דבר ודבר, לא צריך לחשוב שזה עניין נגמר, סוף פסוק, מה שיש בנו, בשולחן ערוך. ועל ידי רפואה צריכים לחפש כל מיני דרכים שיש, וברוך השם, כמה שיש, בשינוי מהמסיבות, ככותב גם החזון איש, החזון איש היה חרד לדבר השם. וכותב בזמננו יש שינוי בהרבה דברים רפואיים לטובה, ולכן כותב החזון איש אפילו בן שמונה מחיים אותו, מביאים כמה ששנים אותו באינקבטור ויכול לחיות, אז דינו כחי לכל דבר, מטפלים בו, מצילים אותו, עושים מה שצריכים לעשות. והוא כותב גם על מצאו מרוצץ שכתבתי, שנמצא אדם שנקבר מסכן תחת הגן, ואחר כך מצאו אותו כמו שרצוץ הגדוברת שלו, כמעט מישהו, אבל בכל זאת יש לו קצת נשימה כלשהי, הוא חי לכל דבר. אפילו הוא מצאו שהוא לא נושם, עדיין יש סיכויים עד להחיות אותו. ובכן, הדברים האלה שזה אומר ניתנים לפי התפתחות העניינים. לא נגמר פסוק מה שכתוב בתלמוד וזה וזה. בזמנם לא הייתה התפתחות כל כך רפואית כמו שהיה כמו שיש בדור שלנו. על כל פנים, כמו שאמרתי, אדם שהקובעים, הרופאים קובעים שהוא מת מוות קליני, עדיין אין דינו כמת. עדיין זה לא סוף פסוק, יכול להיות עוד פעם שיחזור ביחיה. לכן אסור לגוע בו, לא תגע בו יד, לקחת ממנו כבד, וכשמו כאילו הורגים נפש. ואין דוחים נפש, פני נפש. אפילו שזה חיי שעה וזה חיי עולם, אין דוחים נפש, פני נפש. בכל שכן, בניסיונות שיש להם כבר הרעים לצערנו הרב, מה שהיה בזמן האחרון, שני אנשים שעשו להם, איש ואישה שעשו להם את ההשתלה הזאת של הכבד, ושניהם מתו כעבור שבוע שבועיים. אם לא היו עושים את ההשתלה, יכול להיות שהם עצמם, אלה שהיו חולים, יכולים מי יודע כמה שווה להיות. האישה הזאת שהשתילו לה את הכבד, אמרו, מלפני שנה אמרו לה, צריכה לעשות את ההשתלה. אבל דחו מזמן לזמן, לא מצאו כביכול תורם, מה שאומרים תורם היום. וכן לא מצאו, כן היא המשיכה שנה בעבודה שלה, הייתה לא מחסירה פליגון אחד בעבודה שלה. כך ידעו הם מכירים אותה. ואחר כך בסוע עשו לה את הנצוח הזאת, אחרי שבוע שבועיים הלכה לעולמה. זה נקרא שמו רוצח באדם שעושים דבר כזה. מה הם חשבו? זה מתומד, שעשו את ניסיונות, זה שפה ניסיונות שעושים בהם כאוות נפשם. וכן לא דיברנו על השתלת כבד. אחת כמה וכמה השתלת גם השתלת לב. גם זה רצח נקרא שם. גם זה רצח. רוצחים בן אדם שנמצא בתאונת דרכים, מביאים אותו, חותמים הקרובים שלו שמסכימים שיקחו את הלב שלו. לוקחים את הלב שלו ונותנים, וזהו בזה כפי מיד ומד, אדם יחיה בלי לב. וכשמו רצח, וגם השני שמשתנים לו הרבה פעמים לא יוצלח. וכמה הם עושים? פשוט שמוצחי נפשות. אספר לכם דברים כאביתם לפני שנה בערך. יותר מעט, פחות מעט. בואו אליי, הפרופסורים הגדולים של בית חולים הרמב״ם בחיפה, יחד עם הרב הראשי של שמה, הרב רבי אליהו בקשי דורון, שאני איתם. בא יחד איתם, והציעו לפני את השאלה, אם מתחילים לעשות את השתלת הכבד. רוצים לפתוח מחלקה לעשות השתלת כבד. במקום לשלוח לחוץ לארץ, זה עולה הון תועפות, עשו 120 אלף דולר, אני יודע כמה, פה יכולים לעשות את זה ברבע המחיר, בחצי המחיר. ובואו שאלו לא מבחינה כספית, אלא שאלה של הלכה, כבכל שאני נותן להם הוראה. ורצו שהשתתפו אותי גדולי התורה, כמו הרב אלישיב, כמו הרב שלמה זלמן אוירבך, שליטה שהם גדולי התורה. הם מדעים שדברינו, בתור חרדים בדבר השם, דברינו נשמעים יותר, מתקבלים יותר ממוסד אחר. לכן לא הלכו, לא פנו לרבנות הראשית, פנו אלינו. אז שמענו אותו את שיחתם, היו שלושה ארבעה רופאים, ובתוכם זה יגאל קר, קור, וכן, גם כן היו בתוכם, שיש לו ניסיון אומרים, ודאו רמלו, וכן זה. שמענו את זה, שעתיים בערך עשו הרצאה, איך שזה עושים את הניתוח, ומה הסיכויים של זה, ומה הסיכויים של זה, וכל הדברים. ולפי דבריהם, אפשר לקחת את הכבד אחרי מותו של האדם, אחרי שנקבע מותו, תוך חצי שעה, כי אחרי חצי שעה זה נרקב, כבר לא שווה כלום, לא יצרח למאומה. אבל תוך חצי שעה עדיין, עוד מותרי, יכולים לקחת את הכבד הזה. הדברים האלה, אומר לכם את האמת, לא נכנסו באוזניי. שהם יחכו עד שהוא ימות. מה אכפת להם? אכפת להם שזה יחיה עוד חצי שעה או רבע שעה, כבר שהם מיואשים מהחיים שלו, הם עלולים לקחת מאוד בחיים חיים טוב. והרי לפי הלכה גוסס עליו כוחה לכל דבריו. אני פניתי גם כן יחד עם חבריי, עם הרב ישי והרב שמואל אוירבך, תיעצנו בדבר הזה, אמרנו אין אמון ברופאים האלה, אין אמונה. אתה עושה את הדבר בידם, מחם החצאים גידו אישנו היתר, את ההיתר הם יסמכו עליו, אבל את התנאים של ההיתר הם לא יקיימו. למה עלינו להיכנס בדבר כזה, שיש אנחנו מוסרים את הדבר בזה אנשים לא נאמנים. הרופאים לצערנו הרב אלה לא מאמינים בהשם, לא מאמינים בתורה, לא שומרי תורה ולא מצוות. אוקיי, מה אכפת? זה אני צריך למסור את הדבר בידם? הם יגידו, קבענו שזה מת, והמת הוא עדיין חי. מי יעמוד לשמור עליהם, להעמיד שומר על ידם? להעמיד אדם שהוא יכול להיכנס שם ולהגיד להם כן ככה או לא ככה? מה? הם יעשו כאבות שם. החלטנו לסבק ידינו מהעסק הזה, אז מצא להם, ראו שאנחנו לא רוצים לתת להם יותר, אז פנו לרבנות הראשית. הרבנות הראשית תתן להם את ההיתר גם כן בתנאי. מה בתנאי? שיהיה איתם רופא תמיד חכם, לא סתם תמיד חכם, רופא תמיד חכם, ויהיה עם סגל הרופאים, צוות הרופאים, שיחליטו שהאיש הזה כבר מת, שאז יכולים לקחת את הכבד שלו. בלי זה לא יכולים לעשות. אמרו, את התנאי הזה אנחנו מקבלים, לא מקבלים. את ההיתר הם משתמשים, אבל את התנאי לא יכולים לקבל. זה בדיוק מה שאנחנו צפינו מראש. היה צריך לתנאי בעתם לדחוף אותם לגמרי, כדי שהם אנשים נבדים, לא נאמנים. אתם זוכרים כשהיו עושים ניתוחים על הגופות של המתים, היו חותמים על בלנק שלושה רופאים, שהחוק צריך לחתום שלושה רופאים, שיש צריכים לעשות בדיקה של סיבת המוות, שלא ידוע סיבת המוות. היו חותמים על בלנק, נהיה על בלנק. ואחר כך נשאר, ותקראו מיד, ואז הוא כותב את השם של המת, ועושה ניתוח גופה. בשעה שזה לא צריך, ידוע ברור סיבת המוות, לא חתומים שלושה שלושה סיבת המוות. בפני שהיו נבלים, הם רמאים. לצערנו הרב, גדול קיים שברך מי יפרך, מי הרופאים שלנו. והיו אנשים אל השמיים, מאמינים בקדוש ברוך הוא, יש ברוך השם, לא למען ישראל, יש רופאים כאלה. אבל במקרה דנא, הרופאים שמטפלים בעסק הזה, כולם אנשים שהם אין להם יודעת וחלק ומחלה בתורה ובמצוות שלנו. הם לא מאמינים בתורה, לא מאמינים בהשם. אז למה אנחנו עושים דבר כזה ששפיכות דמים בידיו של השם האלה? זהו המצב לצערנו הרב. אז לכן, בהשתלת כבד, בהשתלת לב, אנחנו לא חושבים כלל לדבר על זה. כי לפי המצב, כמו שאמרתי, זה לא ייתכן להיות דבר כזה. אבל מה שאנחנו מדברים על השתלת כליות, בזה יש סיכויים, יש אדם שהוא תורם, ממש אדם שהוא חי ברוך השם ועוד חיו יחיה, ואפשר לחיות בכליה אחת, אפילו אישה שתרמה כליה יכולה להיכנס להיריון, ללדת, וזה לא יזיק. רק עצם הסיכון בשעת הניתוח. ההרדמה הרבה פעמים יש בה כמה סיכון כלשהו, וכי גם כן הניתוח עצמו, כל ניתוח עצמו זה כרוך באיזה סיכון כלשהו. לא סיכון ממשית, אבל יש סיכון. ובכן, דעתו שמרן הבסיסי, כפי שאמרתי, על פי הירושלמי סופר חדית תרומות, חייב אדם להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו מעבודה סכנה. אלו הם דברי מרן רבי יוסף בשם הגאות המוניות, על פי הירושלמי סופר חדית תרומות. באמת בסופר חדית תרומות יש שם מחלוקת המוראים, ובשמועה בלקיש הוא סובר ככה, אבל יש רבי יונתן חולק עליו, אבל כראה הגאות המוניות פוסק כמו דעת בשמועה בלקיש הוא מרן לתלמודה יותר. מרן בשולחן ערוך השמיט את ההלכה הזאת, לא כתב אותה. בא בספר מאירת עיניים, הסמ"ע, שהוא המפרש הגדול של חושן משפט, והוא מעיר, מדוע מרן רבי יוסף, אחרי שהביא דברי הגאות המוניות, מדוע השמיט אותו בשולחן ערוך, ונראה שדעתו של מרן היא, הואיל והארי, הרמב"ם והראש, שעסקו בדיני הצלת נפשות, במסכת עבודה זרה דף כ"ח, וגם בסוף הדין ע"ד, בכל מקומות שעסקו בדיני הצלת נפשות, לא הזכירו מכל וכל את הירושלמי הזה. נראה שדעתם, שחייו של האדם קודמים אפילו ספק סכנה, אסור לו להפך עצמו בספק סכנה, בשביל להציל את חברו מעבודה סכנה. כי תמיד אומרים, חייך קודמים. כך מסביר הסמ"ע את דעתו של מרן, שלכן השמיט את הדבר הזה בשולחן ערוך. نحن يودعين شمران شحبرت البيت وثير ايه بشنات شين باك شين زين تراخ بأسر سبع وطار عشر عسات تسيكر هزيت حبور عنا كيما يعود بدرج لان هم يتخيم عشيم ثبت الأبرخيم 30 أبرخيم شكل حاجة تقول حريق عشي ولا يخلو بعثوه سفر كذي ומראה לא עצמו כתב אנציקלופדיה גדולה כזאת של ארבעה תורים של שולחן ערוך, של בית יוסף עם השולחן ערוך. זו הייתה עבודה ענקית שלא היה דוגמתה. כפי שכותב הרב חידה בספרו, שם הגדולים, שלושה רבנים גדולים היו בדורו של מרן, שכולם היה שם עם יוסף, וכל אחד מהם היה ראוי לחבר ספר כזה. והיה בדענו לעשות חמור כזה. אחד הגאון מהריבל, רבי יוסף בן לב, משפחה בן לב, שמו היה רבי יוסף. ומרן רבינו יוסף קארו, והשלישי רבי יוסף צייצק, רבו של מהרשד"ם, רבי שמואל יהודנה. מרן צייצק של יוסף השבט יהודה, גם כי יש מרן יוסף. שלושה יוסף, היוסיפים אנחנו, כולם שמם יוסף. והיה המלאך המגיד שנוצר משקידתו של מרן, היה לומד הרבה משניות, אמר לו, דע לך שיש התחמות. אם אתה לא תגמור מהר, לא תחלה את מלאכתך לכתוב את בית יוסף, יקדימו אותך אחרים. למען השם, תשב ימים ולא תעשה, תגמור את זה תגע פה מיד. וכך היה. הוא ברוך השם הצליח, שהוא סיים את המלאכה הזאת, התחיל באור החיים וסיים בחושי משפט. אור החיים, יורד העם, אבן העזר, חושי משפט. חבור ענקי כזה לא בכבוס המזעון, יגיעה של ימים ולילות. ואת השולחן הערוך עשה אחרי שגמר את כל בית יוסף, היה יותר כבר, עברו שנים רבות, עשרות שנים, עד שעשה את השולחן. ביניהם ביניהם לא ישקוט האיש. הוא יושב כל הזמן מחשבותם בתורה, מחשבותם בהלכה. אומרים שהוא היה מתפלל בבית כנסת אחת עם רבנו הארי, רבי יצחק לוי אשכנזי, שהיה מקובל עצום כידוע. ותמיד היה, הארי מתפלל על פי הקבלה. מרן מתפלל על פי הפשט. תמיד היו כמעט מסיימים את התפילה שלהם כמעט אותו דבר. כי רבי יצחק לוי היה בעל שכל עצום, מעור גדול, עם כל הכוונות היה תפילתם מהרה תקבל ברצון, ממהר וזה, והיה מסיים תפילתו יחד עם מרן בבית יוסף. יום אחד זה היה ראש חודש, ומרן מעריך, רבי יצחק לוי כבר גמר, עשה עושה שלום ולומר וגמר. ורבי יצחק לוי קרא, אוקיי, מתפלל. והתמאו איש אל אחיו, מה קרה היום? מה יום מימים? אמר להם, רבי יצחק לוריא, אמר להם, הרב עכשיו מתיר עגונה. יש אישה עגונה מסכנה, באה בכתה לפניו אתמול, וכל הזמן הוא חושב איך למצוא לה היתרים. מפה מוצא איזה פוסק כזה, מפה פוסק כזה, ושום דוחים, ושום מקשיב, ושום מטרף. זה לוקח זמן, לכן תפילה של יצחק לא מעט, עד שיגמר עד שחושב שלום לבא. כל מוחו, כל הגיונו, היה אך ורק בתורה. ובתורתו ירגיע יומם ולילה ממש. אחר כך בסוף ימיו חבר זיכה אותו הקדוש ברוך הוא וחבר לנו את השולחן ערוך. היו כמה דברים שמרן בעצמו חזר לו ממה שכתב בבית יוסף. אחרי שהתמודד היטב על שורשי ההלכות. הוא לא בא והעתיק בבית יוסף וגמר. אלא עיין בכל הלכה והלכה. והשם זיכה אותו שיהיה תמיד קורע למטרה ולא יחץ. לכן כל הפוסקים שאחרי מרן אומרים קיבלנו עלינו הוראות מרן בבית יוסף. ואני אומר, זכו אל יוסף, אשר אמר לכם, תעשו. צריכים לפסוק את דעתו של מרן בבית יוסף. בספר משפט מוצדקה ביעקב, זה גאון מגאוני המערב, חברו של דחני בן עטר, שמו רבי יעקב אבן צור. הוא אומר, אם יבואו 1,000 פוסקים אחרונים ויחכו על מרן השולחן ערוך, אנו אין לנו אלא דברי מרן השולחן ערוך. לא נשמע ל-1,000 אחרונים, נשמע למרן. זה כותב רבי יעקב אבן צור. אותו דבר כותב בחיים פלאץ', בספר חיים ויד. אותו דבר כותב הגאון בספר חיים, בספר הפעלים, חלק בית סימן זין. גם הוא כותב ככה. רק לא כתוב שם 1,000, כתוב 100, מחק 0-1. היום אנחנו רגילים לחוק אפסים, זה לא כל כך נורא. אבל מה זה 1,000, מה זה 100, זה אותו דבר. תראה כ-100, מה כתראה. והם 100 אחרונים יחכו על מרן, לא שומעים להם, אלא שומעים לדברי מרן. בכל אופן, כמו שאמרתי, דברי השולחן ערוך הם המשנה האחרונה של מרן, ולפי כך, אם יש לנו סתירה בין בית יוסף ובין שולחן ערוך, פסקים כמו השולחן ערוך. וזוהי כוונתו של הסמע, הרב ספר מאירת עיניים, זה ראשי תיבות, ספר מאירת עיניים. חבר אותו הגאון ביהושע פלק הכהן, שחי לפני למעלה ב-300 שנה, הוא חבר פירוש נפלא על חושן משפט, ואגב, קשה מאוד להבין את דברי השולחן ערוך. אם לא שידע לבוא קודם את הבית יוסף. והוא כותב, מסביר לאחר שברם, לכן השמיט את החלקה הזאת שכתב הגבוהות המוניות, שחייב אדם להיכנס בשדה סכנה כדי להציל חברו במודי סכנה, מרן השמיט אותה. למה? והנה הריף, הרמב"ם, והרו של גדולי הפוסקים, שעל פיהם משק כל דבר, וגם מרן כותב בהקדמתו לבית יוסף, שהוא הולך אחרי סברת שלושה עמודי הוראה. שלושה עמודי הוראה הם בעיניו כהם בדין הגדול. מי הם? הריב, הרמב"ם והראש. הריב רבי יצחק אלפסי, שהיה רבו של רבו של הרמב"ם, ואחר כך בא הרמב"ם, ואחריו קם הראש. הראש היה אמנם באשכנז, אבל אחר כך ברגל איזה גזירה, ברח לטולדו, שאז קראו אותה טוליטולה. טולדו, יש היום ידועה מפורסמת בספרד, והוא קיבלו אותו בזרועות פתוחות כגאון עצום, ידע גם בסברות התוספות, בעלי התוספות, האשכנזים והצרפתים, וידע גם בסברות הרבני הספרדים, כי הם עלו ברמב"ם, ולכן מרן צרף אותו לבית הדין הזה, שלושה, הריף, הרמב"ם והראש. וזה כותב הסמ"ע, הואיל והריף והרמב"ם והראש השמיטו את ההלכה הזאת, לכן סובר מרן שההלכה לא כמו הירושלמי הזה. הואיל ושם המחלוקת, כפי שאמרתי. ושעון בלקי סובר שחייב נכנס לו בספק סכנה כדי להציל חברו מבודה סכנה. אבל בנו רבי ונתן חולך עליו. לכן שם התעשייה הזאת, חייך הקודמים. אומרים, לא יכניס בספק סכנה. נשמרתם מאוד לרשותיכם. תרס וביתה אותנו שאדם אסור להיכנס אפילו בספק סכנה. וחייך הקודמים. ולכן לא יעשו שום פעולה. דרך אגב, כל המדובר כאן בחיים אזרחיים. חיי צבא יש להם כמעט דבר מיוחד. פעמים הרבה נמצאים חס ושלום בשדה הקרב. נראה מישהו פצוע מסכן מהחיילים שלנו. ואדם שהוא חובש, הרבה פעמים יש מטר יריות מימין, משמאל, מסכן את החיים שלו כדי להציל את זה שניתן להציל. בצבא זה משהו אחר. בצבא זה משהו אחר. על מנת כן הוא הולך, למה הוא חובש, חובש קרבי, הוא הולך כדי להציל נפשות. אבל גם יעשה הכל בחוכמה והשכל בדעת, לא יסכן חס ושלום את החיים שלו. יעשה בחוכמה. אם אין לו ברירה, הוא יודע ברור שהוא יחטוף כדור אם הוא ילך עד שמה, אז שבע תעשה עליו. רק כשאין קצת רוגע הים וימוג אליו, אין כל כך חס ושלום סכנה מוחשית, אז יתגנב, יסחול, יעשה מה שצריך לעשות כדי להציל. ובוא העת יעשו שלא יבוא ולא יהיה. אבל אנחנו אומרים שזה מעשים בכל יום מצערים, כשיש קרבות, זה המצב. אני חוזר בחיים האזרחיים, כפי שאמרתי, אדם לא יכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חברו מבודי סכנה. כותב הרדב"ז, רבי דוד אבן זמרה, שהיה חברו של מרן בבית יוסף, שפט את ישראל 50 שנה במצרים, ועלה ממצרים בגיל 90 שנה. עלה לצפת, ומרן נהג בו כבוד גדול, ולא היה חותם על שום פסק דין בלי להראות אותו תחילה להרדב"ז, מפני כבודו שהיה גדול הדור. קודם שיחתום הרדב"ז ואחר כך יחותם מרן. הרדב"ז, כפי שאמרתי, חברו של מרן בבית יוסף. וגם הוא כותב בתשובותיו, מי שמכניס עצמו לספק סכנה כדי להטיל את חברו בוודאי סכנה, נקרא שמו חסיד שוטה. זה לא חסיד, זה חסיד שוטה. שעושה עבירה, אלא בספק שלו עדיף אפילו מבודאי של חברו. אלו זה בדברי הרדב"ז, זה גם כן כפי מסקנתו של רבי יוסף, לפי השולחן ערוך שהשמיט את ההלכה של, שכתבו הגאות המוניות. יש שמביאים גם כן כהוכחה לדבר, לצדקתו של מרן, שאין הלכה כמו מי שאומר חייב אדם להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חברו מבודאי סכנה. מביאים ראיה מהגמרא בסנהדרין. בסנהדרין דף ע' ג' כתוב שם כך: מנין לרואה את חברו שליסטים באים עליו, או שהוא טובע בנהר, או שחיה טרפתו, מניין שחייב להצילו שנאמר לא תעמוד אדם רעך. אתה רואה חברך בסכנה מסכן, או שליסטים באים להרוג אותו, או שהוא הולך לטבוע בנהר ואתה יודע לשחות, יכול להציל אותו, או שחיה באה לטרוף אותו ואתה יכול לקדם את פני החיה הזאת, לתת לה יריה בראש, ואתה איזה אמצעים שיש לך של להציל את חברך, אסור לך להחריש, לא תעמוד אדם רעך, חברך בסכנה, חייב אתה להציל אותה. כך זה דברי הגמרא. אחר כך, כשהגמרא, למה צריך פסוק לא תעמוד אדם רעך? למה צריך פסוק מיוחד? הרי נאמר בהשבת אבדה, והשב אותו לא, עד ראש אחיך אותו והשיב אותו לו. כבר כתוב, השב תשיבם להכיחה. מה זה והשיב אותו לו? אין לי אלא אבידת ממונו. אבידת גופו מנהלים, תמו דומר והשיב אותו לו. זאת אומרת, כשם שאתה מצווה, השב תשיבם להכיחה, אם זה שור, אם זה חמור שלו שנאבד, או סתם אבידה, על שור, על חמור, על שיח, על סלמה, על כל אבידה אשר אמר כי הוא זה. אתה חייב להחזיר את האבידה. צריך אדם להחזיר אבידה לבעליה. לא רק אבידת ממונו, אבידת גופו. הוא עצמו מסכן, טועה. ולא יודע הכל עליך תפל אבו, אתה יכול להזריך אותו. חייב אתה להציל אותו, להחזיר אותו למקום של אישום. הוא טועה ביער, לא יודע כזה לכם. או אדם יש כאלה מסכנים, זקנים כאלה, שעבד להם בזיכרון. לא יודע איפה הבית שלי, הוא הולך מסכן, טועה. אז מצווה להציל אותם, לעשות חיפושים, ללכת למצוא אותם ולהחזיר אותם עוד פעם למקום, למקום מבטחים כדי שיוכלו לחיות. זה גם כזה, והשיב אותו, לא, אתה משיב את גופו, אתה משיב את נשמתו. אז הגמרא שואלת, אם כן המסריך שני פסוקים, לא תעמד אדם רעך וגם להשיב אותו לו, השבת גופו. גם זה, אם אדם רואה שליסטים באים עליו או טובע בנהר, והשיב אותו לו, תשיב את גופו. משיבה הגמרא, אם מהטעם הבא אמינא למטרח בגופה, אבל ממונה אמנה כמה שמענה, למגר אגורה מטרח בממונה, זאת אומרת. אם היה הפסוק והשיב אותו לו, מה זה והשיב אותו לו? כמו השבת אבידה. אם אני מוצא אבידה, אני חייב לקחת אותה, לטפל בה כדי להחזיר אותה לבעליה. נותן מודעה בעתון, נותן מודעה בבתי כנסיות, נמצא כך וכך דבר פלוני, שעון למשל, מי שיבוא ייתן סימנים וקח את זה, וכן זה הדרך. זה השבת ממון. השבת גופו גם כן, אני אטפל בו ואחזיר אותו. אבל לפעמים זה הדבר כרוך בהוצאות ממוניות. אם אני למשל נוסע למקום פינוני, ואני צריך לחזור הביתה, לקחת את האיש הזה, להחזיר אותו לביתו, אני צריך להפסיד כמה ימים, להפסיד את העבודה שלי, לפעמים יש לי שם פרנסה, ואם אני מאחר יום אחד אני מפסיד את הפרנסה שלי. אז זה אני מפסיד כסף. אבל אתה חייב בכל זאת ללכת להציל אותו. אלא מה, הפסדת כסף? תצבע ממנו אחר כך, אולי יש לו יכולת, תשלם לך אחר כך. ואם לא ישאל עליו חוב, כן, זה אפילו כשיש לך הפסד כספי, אתה חייב לעשות. זה שהגמרא אומרת, והשיב אותו לא, שהפסוק הזה מדבר, אם היה לי אומר דווקא השיב אותו לא, הייתי אומר שדווקא כשאין הפסד כספי. אבל בא לתעמוד אדם רעיך, אפילו אתה בעצמך לא יכול להציל. אבל אתה יכול ללכת לזכור איזה אנשים עמך, איזה פועלים, איזה אנשים גבורים, יש אנשים בריונים, יש להם אומץ, הם יוכלו לבוא להיכנס להתקפה מוחצת נגד הליסטים האלה, וכך זה הדרך. או אתה הולך להביא את המציל, שיודע להיכנס לתוך הים ולסחוט להביא, אבל הוא לא יאמר לך בכסף, והוא עושה שביתה באותה שעה. אתה הולך, משלם לו כסף מכיסך, ואחר כך תצבע את חברך, הוא ישלם לחייבות ובדין ישלם לך. אז זה גם בכסף, חייב לתרוח, לזכור אנשים כדי שיוכלו להציל אותם. זה תירוץ הגמרא. והפרשים שואלים, זה בספר יד אליהו מלובלין. הוא שואל את השאלה, לפי דברי הירושלמי שחייב אדם להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו מבידי סכנה. למה הגמרא צריכה להגיד בשביל העניין של מטרח ואגורה כדי שישים כסף? בשביל מה צריך לגמרא ככה? והשיב אותו לא מדובר באבידה. וגם כן אבידת גופו, אותו דבר. זה בחינם, לא בלי שהוא הכניס עצמו בסכנה. אבל אדם שרואה את חברו טובע בנהר, גם זה סיכון. הוא נכנס בתוך הנהר כדי להציל אותו. אפילו אדם לפעמים שיודע לשחות, פעמים שזה מסכן האיש הזה שהוא מאבד עשתונותיו, והוא הולך לטבוע בים, פתאום רואה מישהו, הוא אוחז בו, יכול גם כן להטביע אותו יחד איתו. באותה שעה הוא מאבד עשתונותיו, מחפש איזה קרש קביצה איך להינצל מהסכנה. אותו דבר גם כן, אם יש ליסטים, אז הוא מוגן מהליסטים. הוא גם כן מסוכן. אם ילך להיכנס יחד עם הליסטים, מי יריב עם אנשים שכאלה רשעים, גזענים, שופכי דמים? מי יכניס עצמו שם את ה... אז הוא מכניס עצמו בספק סכנה. אפילו הוא יודע את עצמו שהוא גיבור, הוא יכול להיכנס, אבל גם כן, זה מסוכן. אז תגידו מה, אילו היה בשיבותו לא, הייתי אומר, כשאין חשש סכנה. אבל מה הפסוק אותם על אדם רעיך? להגיד לי אפילו שיש לך חשש סכנה, כגון חיית רופאתו או ליסטים באים עליו או טובע בנהר, בזה יש חשש סיכון, אפילו הכי חייב לסכן את עצמו כדי לצאת חברו מבידי סכנה. למה לא אומר ככה הגמרא? אלא בוודאי הגמרא לא סופרת כמו תמיד ירושלמי. אלא מתי אדם יכול לשחרר את חברו כשהוא בעצמו אין חשש סיכון כלל? אם יש עניין הפסד כספי, כסף ילך כפרה על החבר שלך. אבל זה שנמצא בסכנה, אתה חושש על כסף? מה זה העניין של כסף? יקום כסף בעלי כשיש חשש סכנה של מישהו? אבל כשיש לך עניין שאתה בעצמך נכנס בחשש סכנה, אז כדאי שב ותעשה. לכן הגמרא לא אמרה את התירוץ הזה. יש עוד ראיה אחרת בגמרא במסכת נידה דף סמך א', שם כתוב כך: היי לשון הרע, אף אגב גדה בעי לקבולה ומחש מיה בעי. לשון הרע מספרים על מישהו שעושה כך וכך, שעשה כך וכך, איזה עבירה חמורה, איזה גזל, איזה גדבה, איזה שפיכות דמים. אסור אדם לקבל לשון הרע על חברו, זה לא ידוע, הוא שומע את זה מבין אדם שמספר לו, אולי זה משקר, אסור לקבל לשון הרע, לא תשא שם עכשיו. אבל במחש מהבעי, אף על פי שהוא לא צריך לקבל, להאמין בזה, בלבו, בסתר לבבו, יחוש, אולי זה אמת. דווקא מנה שיזהר מאוד, שמחס השלום ייפול בידו של האיש הזה. היי לשון הרע, לשינה בישה, אף אגב דלא בעי לקבולה, אסור לקבל לשון הרע, כי שלושה לשון הרע הורגת, האומרו והמקבלו ומי שנאמר עליו. שלושה בסכנה של לשון הרע. אבל בכל זאת, למחש מהבעי, צריך אדם לחוש. אולי זה נכון, צריך לזהר, צריך זהירות. למשל, יש שם בגמרא מביאה דוגמה לזה, במעשה של גדליה בן אחיקם. גדליה בן אחיקם בא יוחנן בן קרח והזהיר אותו. יש ישמעאל ובעליס, זה היה רשע שופך דמים, הוא בא לרצוח את גדליה בן אחיקם. אז אמר לו, תראה, הוא אורב לך, הוא רוצה להרוג אותך, תזהר ממנו. הוא לא רוצה לקבל לשון הרע, אבל היה יותר מזה חסיד, ולא נשמר לגמרי מישמעאל זה. הוא בא זה ישמעאל, עשו עצמו שהם עושים מסיבה, עשו סעודה, באמצע הסעודה קם זה ישמעאל והרק את גדליה בן אחיקם, הרק את כל האנשים שעמו. הגמרא אומרת, אשר הרג בידי גדליה בן אחיקם. גדליה בן אחיקם הרג, הוא מסכן נהרג. אלא לא עשה יפה שלא חשש לדבריו של יוחנן בן קרח. הוא הסר אותו, אמר לו, שקר אתה דובר. לא נכון, ישמעאל לא יעשה את זה. אתה צריך לפחד, שמה כן עושה? אני לא אומר לך שאתה תאמין ב-100%. לא תאמין באמונה שלמה, אבל תחוש, אולי באמת האיש הזה נכון, רוצח. תיזהר, שמעתם מאוד לרשותכם. צריך אדם להיזהר בזה. למה אני לא מקבל לשון הרע וגמרנו, יהיה כמו בצעי העיניים, יסגור את העיניים שלו. אלא חייב לחוש, שמע חלילה וחס, נכון? אז לכן צריך להיזהר בזה. ולכן גם בעניין לשון הרע, אם כי לשון הרע זה עבור חמור מאוד. במקום שאדם רוצה להציל את חברו, חייב להגלות את אוזנו. הוא יודע שהוא הולך לעשות שותפות למשל עם איזה אדם אחד, והאדם הזה, הברנש הזה, הוא גזלן, הוא גנב, הוא לא נאמן, הוא גם כן עשה איזה מעשים. וכבר זה בא מזהיר אותו, חביבי תדע לך, הבן אדם הזה שאתה הולך לעשות המון שותפות, אתה קושר את נפשך באיש הזה שהוא גזלן, שהוא גנב, הוא יגנוב אותך, אתה תשאר אחר כך תתמוטט, תהיה מטה מטה חס ושלום. חייב ללכת לגלות את אוזנו, לא רק שבדיעבד מה שעשה עשו, חייב ללכת לספר לו את האמת. ואמרו אחר כך, חייב לחוש. אם לא חשש, אבל הוא יישא. חריותו על צווארו. אבל צריך ללכת לספר לו. למה מה אכפת לי? למה אני צריך להיכנס לדברים האלה? למה אתה צריך... זה איש טוב, אתה מכיר אותו, איש ירא שמיים. למה אתה תן לו חס ושלום שישדדו אותו, זרים יקחו את חילו, כל ממונו, כל מה שהוא עבד, כל מה שהוא טרח, הכל יבוא, יקחו את זה ממנו. לכן אתה צריך לגלות את אוזנו. או עושים איזה שידוך. בחור ובחורה, ואתה יודע, חס ושלום, הבחורה חולה, יש לה איזה מחלה פנימית, או הבחור חולה, יש לו איזה מחלה פנימית, ואתה שומע שהם הולכים לעשות את השידוך הזה. וכמובן, מי שיש לו חולי, לא כל אחד אחד צדיק מספר את כל האמת, הוא מעלים את המחלה הזאת, ואחר כך מחרתיים מסכנים, זה מקח טעות. האיש הזה הוא חולה, ולקח לו איזה בחורה מסכנה, נפלה בפח, או להפך. אז אתה חייב ללכת לגלות את אוזנם, בלי שהם ישאלו אותך, לא תחכה שיבואו לשאול אותך. תלך אליו בלחש, תאמר, אדוני, אני רוצה להזהיר אותך. דע שאני שמעתי שהאיש הזה יש לו חולי, אתה רוצה לבדוק, תבדוק. הוא צריך לומר מה שהוא יודע, לא צריך לגלות יותר מאשר הוא יודע. הוא לא חייב להיות שופט חוקר, אבל הוא חייב לגלות את אוזנו כדי להציל אותו, חס ושלום להציל אותו מרעתו, שלא ייפול בפח. כל שבבחינת לא תעמוד אדם רעיך. אחיך רעיך הוא מסתכן באיזה דבר, הוא לא יודע מסכן, הוא הולך לתומו. צריך, אתה חייב ללכת להציל אותו. אל תתן לו שיפול חס ושלום בידי אנשים לא הגונים. וכאן זה הדרך בכל הדברים. ויש הגמרא אומרת, היי בשנה בישה, אף אגב זה לא בעיה לכמולה, למיחה שמיעה בעיה. צריך אדם לחוש, שבאת זה ככה. עכשיו, הגמרא שם ממשיכה. אותם אנשים שיצא עליהם קול, שרצחו נפש. והייתה המשטרה כמובן מחפשת אותם. אתה דולק מחריהם, מחפשת אותם. והם ראו, רצו ללכת למצוא מחסה, מקום להסתתר שם מאימת המשטרה. אם נופלים בידי המשטרה, המשטרה תעשה הקירה מעטה, ואחר כך תתלה אותם, תהרוג אותם. רצו יותר בטלפון. בטלפון היה איש נכבד מאוד, עשיר גדול וגם נכבד. אפילו המשטרה לא היה דובר שהוא יהיה שותף לדבר עבירה. הלכו אצלו ואמרו לו, בבקשה לך, תעשה טובה לנו, תשאיר לנו איזה חדר אחד, אנחנו נחסה בסר כנפיך כדי להתנסה מהמשטרה. אמר להם, רבותיי, אני הייתי מציל אתכם, אבל אני כבר שמעתי מה שמדברים עליכם, שאתם הרגתם נפש. לא היה רציתם שום פשע, ואני רוצה להסגיר אתכם. לא, זה נכון, אתם צודקים, אני אתן לכם מחסה ואציל אתכם. אבל כאן שמעתי שעשיתם פשע כזה שהרגתם נפש. אולי זה נכון. הייתי שאלה בישה, הפגעת דרב העיר כבולה, למחש מהבעיה, אולי זה נכון. אני לא יודע שזה נכון, אבל יכול להיות שזה נכון. אז איך אני יכול להציל אתכם? באיזה טענה אני יכול לצאת לכם? מחר מחרתיים, אם תתפוס אותי המשטרה, תאשים אותי שאני נתתי מחסה לרוצחים. אני שותף לדבר עבירה. גם אני מסתכן אחר כך מכם. לכן, למען השם, תלכו אתם, תצילו את עצמכם, תסתתרו באיזה מקום אחר. בביתי לא יהיה לכם דריסת עליכם. את דברי הגמרא. מכאן רוצים להעיר. הרי כאן, אם יתפס רבי טרפון, איש לי, אישיות חשובה, אישיות נכבדה כזאת, ספק גדול אם יחדו אותו שהוא היה שותף לדבר עבירה, שותף לרוצחים. כולם יודעים שהוא איש צדיק, איש חסיד, איש חכם, הוא ייתן ידו לרוצחים. אלא במקרה באו לביתו, באו לביתו. אז זה ספק סכנה, זה לא ודאי סכנה. אף על פי כן לא רוצה להיכנס בספק סכנה כדי להציל אותם בוודאי סכנה. היה דבר ברור שהמשטרה עוקבת אחריהם, דודקת אחריהם. וכי זה שם היה ודאי סכנה, את האנשים האלה. ולא, זה ספק סכנה. והרי לא ידענו אותם בסנהדרין. לא ידעו עדיין שהם דינם כדין רוצחים. וכן היה לו לכאורה כדי להציל אותם. כנס בספק סכנה כדי להציל אותם בוודאי סכנה. אלא בוודאי שלא אמרו כך. הראיה האחרונה יש מקום לפפל עליה. אפשר לומר כדי שהם אנשים לא הגונים, כתוב בספר משנה, אדם עשוק ודם נפש, עד בור ירוץ לא יתמכו בו. אסור לתמוך באדם לתת מחסה לרוצחים. זה אין כל כך הרבה ראייה, אבל הראייה לכאורה מסנהדרין שהיה נכונה. כבר העירו בה כמה ספרי האחרונים. יש בשלוש התשובות מהר"ם שיק, שהביא ראייה מסנהדרין עין ג', זה השיקול שאמרתי לכם הראייה הזאת. יש בספר טל אורות של הגאון רבי יוסף בן ג'ויה, שמביא ראייה במסכת נידה. יש בשלוש התשובות עמודי אור, יש כמה וכמה פוסקים שדנו בעניין עם הלכה כירושלמי הזה, שחייב אדם למסור את נפשו בספק סכנה כדי להתעברו מבודאי סכנה, או אין הלכה כירושלמי. המסקנה, אסור לאדם להכניס עצמו בספק סכנה. אסור. למה? חייך קודמים אפילו לבודאי סכנה של חלוך. ספק שלך עדיף לבודאי סכנה של חלוך. כמו שאמרתי, שהרדב"ז פסק ככה למעשה, וקורא את מי שלא עושה ככה חסיד שוטה. וכן גם כן יש אחר כך, בלהקת האחרונים, יש בספר אליה רבה, באור החיים סימן שיר כ"ט, שגם הוא פוסק כך. גם בשולחן ערוך הגאון בזלמן, שם סימן שיר כ"ט, שספק סכנה שלו עדיף מבודאי סכנה של חברו. ולא צריך להושיט לו שום עזרה. זה כותב הגאון בזלמן, כך כותב גם כן הגאון ההפלאה, רבו של החתם סופר, בספרו לאבן עזר, סימן פ"א, בכותבי האחרון של כתובות, יש לו בקונטריס אחרון, יש לו שמה, בסימן פ"א של אבן עזר, כותב גם כן אותו דבר. שאין הלכה כדברי ירושלמי, מביא הוכחה מסכת נדרים דף פ', עכשיו בזמן רבי להאריך. בקיצור, מסקנת האחרונים, אסור לאדם להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו מבודאי סכנה. נחזור עכשיו לעניין של האדם שרוצה לתרום את הקריאה אחת כדי להציל את חברו שהוא חולה כליות. ובכן, יש שניים מחכמי הדור שהם הרב ולדנברג בספר ציטי לעזר והרב יצחק וייס בספרו מנחת יצחק, ששניהם מסכימים שאסור לאדם לתרום כליה אחת מכליותיו כדי להציל את חברו שהוא חולה כליות. אבל אני לא מסכים איתם. יש הפרש בין סכנה לסכנה. כותב בשאלות תשובת הרדב"ז, הלא אמרנו שאנחנו סומכים על דברי הרדב"ז, והוא עצמו, יש בתשובה אחת שהוא כותב כך: דע לך שאדם שהוא מכניס עצמו בספק סכנה, זה תלוי אם זה ספק שקול או לא ספק שקול. אם זה ספק שקול, חצי חצי, 50% סכנה, 50% לא סכנה, אסור להכניס עצמו בספק סכנה, ואם עושה ככה זה נקרא שהוא מחסית שוטה. הספק שלו עדיף מבדי של חברו. לא כן הדבר אם למשל נגיד הסיכון הוא 10%, 90% אין חשש סכנה, והסיכון הוא רק 10%. חייב לעשות מאמצים כדי להציל את חברו מבדי סכנה. ולא ידקדק על עצמו יותר מדי. שהרי שם הגמרא אומרת, לא תעמוד אדם רעך, וכי הוא בטוח כל כך מחוסן מלסטים, מחיי רעה או מהנהר, כל כך הוא בטוח בדבר, יש איזה סיכון כלשהו, לא סיכון שקול, אבל יש סיכון כלשהו. בסיכון שקול, 50%, 50%, ואין צריך לומר, אם זה אפירוב, חשוב שלא מסכנה, אז ודאי שלא יסכן את עצמו כדי להציל את החיים של חברו, שהוא ודאי סכנה. לא כן הדבר, אם 90% בעזר השם יהיה בסדר, לא יהיה לו סכנה. לא יהיה לו צדיק כל עוול. רק נשארו 10%, אני אברח מהסכנה ולא אציל את חברי. יש לך סך הכל סיכון של 10%. חברך מסכן ב-100% מסוכן. לכן, בהשתלה של כליות, לפי המצב הרפואי של דורנו, ברוך השם, יש מומחיות רבה ברופאים, ואדם שנכנס, מה שקורה לפעמים באיזו הרדמה, קורה חס ושלום סכנה, זה קורה לאחד מאלף. זה לא דבר שהוא מצוי, לא מציאותי. ולחיות בבריאות אחרי הניתוח, שיקום ממנו כליה וישאר לו כליה אחת, כפי שאמרתי, כל הרופאים כמעט, פה אחד אומרים, שהסיכון קלוש ביותר. לפי דעתם, יותר מ-95% אומרים את זה בשלום, בשלום לגמרי. אז כל הסיכון הוא 5% או פחות. לכן, בזה חייב אדם לעשות דבר כזה. אם הוא קרוב שלו, אם הוא מכר שלו, לא כל אחד באחד ילך ויאמר, בואו תקחו את הקריאה שלי. אנחנו מדברים באדם שרואה מסכן, נגע לנפשו, רואה את חברו בסכנה גדולה, כפסע בינו ובין המוות, ואדם ששתי כליותיו כבר רקובות, לא שווים כלום. זה ממש מסוכן, מסוכן. כמו שכתוב בגמרא על איוב, יפלח כליותיי ולא יחמול. כשמסר הקדוש ברוך הוא את איוב בידו של השטן, אמר לו, הנה הוא בידיך, אך את נפשו שימור. כתוב מה עשה לו השטן, כתוב מכף רגלו, עד קודקודו, זה שחין. אבל מחלות הפנימיות שלו, פילח את כליותיו. קרא לו שתי הכליות שלו. והגמרא אומרת שם, גדול צערו של השטן יוצא מצערו של איוב. למה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אך את נפשו שימור, תשמור את הנשמה שלו שלא תצא. אז כמו שאדם אומר לחברו, תשמע, תשמור את החבית הזאת שיש בה יין, אבל תשמור את יינה, שלא יצא יין בחוץ. אם שומר את המוכרח היין יצא בחוץ. כך הוא פלח את הכליות שלו, מוכרח הנשמה שלו לברוח. והוא היה צריך לתפוס את זוג אחת לנשמה שלו בפנים, כדי שלא תצא החוצה. גדול שערו של השטן יוצא משערו של איוב. כלומר, היה מסוכן ממש. זה עניין של כליות, זה לא דבר פשוט. וכלכם לאדם שהוא מסכן מסוכן ממש, כ-100%. היום עושים דיאליזה, יש דברים, אבל זה כל זה זמני. בסופו של דבר חס ושלום, זה סכנה גמורה. ואם אדם שהוא קרוב שלו, חס עליו, צריך גם כן, עושים עליו בדיקות, אם בכלל מתאימה הכליה שלו שיוכל לקלוט אותה, לא כן הוא יכול להיות לשחוט אותה אחר כך. אז בודקים את הדם שלו, בודקים אם זה תואם, אם זה ככה. והוא יכול ללכת להציל את חברו, מצווה, ואין בזה חס ושלום האסור שאמרתי שאסור לאדם מסכן את החיים שלו בשביל להציל את חברו. כי הכל תלוי, כפי שאמרתי, במידת הסיכון. כפי שאמרתי, מרן השאיר את הדבר הזה בבית יוסף. לא אמר בפירוש שהוא חוזר בו. למה? איזה ספק סכנה? כל מה שמכנס, אפילו ספק כלשהו של סיכון, כאשר הוא ספק סכנה. אפשר לומר שמרן מדבר בצורה כזאת. ספק סיכון של משהו סיכון קדוש, לא סיכון 100%, וזה אומר מרן, מצווה ללכת חצי את חברו. אז הנה, אמרנו תעמד על דבריך, יש בזה כל אותם המצוות, ויש לו זכות, אם יחיה בזכותו, חייתה נפשי בגללך, בגללו, חייתה נפשי של אותו האדם שמסכן היה בסכנה, יש לו זכות גדולה. זה קשור, אין לך הצלת נפשות גדול מזה. המציא נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם מלא, כמו שכתוב במשנה, בספר עזרים. ולכן, כשיש דבר כזה, אין למנוע חס ושלום התרמת כליה כדי להציל נפש מישראל. זה לא דומה לכבד, זה לא דומה ללב, כי בכליה אחת אפשר אדם שיחיה ב-100%. זה למעלה מ-95% שעשו את הדברים האלה והצליחו ונשארו חיים וקיימים. ויכולים לחיות אפילו 100 שנה, כך עונים הרופאים גם כן. והרופאים המומחים, הנאמנים, שהם על השמיים, הם מעדים על כך. כי לכן, שזה כמו שאמרתי, יש הגבלות בדברים האלה, לא כל השתלה זה דבר אחד, יש השתלה של כבד, של לב, של נפש יוצאת מהדבר הזה, זה משהו אחר. אבל השתלה כזאת של כליה, כמו שאמרתי, כי יש בזה מצווה, והעושה תבוא על הברכה ולא יודע לצדיק כל העם. וחנה בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיך אכבל את השם שנאמר, אז מה חפיך מהנפיך, יפה רב אדיר.